שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות התורה. מת רבנו הגדול הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בעיצומו של פרק ג'. מה? פסקה? למדנו את ח'? אז ת'? כן, טוב, אנחנו עסוקים בעניין של כללות התורה ופרטותיה, והשאלה היא, מה חביב יותר? באופן פשוט, הכלל חביב מן הפרט. אנשים אוהבים לשמוע על רעיונות גדולים, לא כל כך אוהבים לשמוע על דברים קטנים. דבר איתי על זה שהייתה בריאת העולם. וואו, זה משהו מדהים. זה שכדי להכין כוס תה בשבת צריך לעשות כך וכך, זה פחות מעניין. מה אכפת לי לעשות את התה ככה או לעשות את התה אחרת? אלא מה? אנחנו מבינים שעשיית כוס תה בשבת זה מחובר לשבת, והשבת לבריאת העולם. אם כן, יש קשר בין בריאת העולם לבין אופן הכנת כוס התה. אבל הקשר נראה רחוק, היסוד הכללי לא מופיע בכל עומק הפרט. הרב לימד אותנו, וראינו את זה במספר פסקאות, שיש מדע שלם, מקצוע שלם בתורה, של הבירור כיצד הרעיונות הכלליים מופיעים בפרטים היותר קטנים, ודווקא בפרטים היותר קטנים, בבחינת כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את ענוותנותו. כלומר, יש עניין כללי, ככל שהדבר הוא יותר כולל, אז הוא יותר חודר אל פרטי הפרטים, בדוגמת זרימת הדם, זה אחד המשלים שהרב השתמש בהם. אם הלב הוא בריא, אז הדם צריך לזרום עד הנימים היותר רחוקים. אם הדם לא זורם אל הנימים היותר רחוקים, סימן שהלב לא בריא. אז כך גם הרעיונות הכלליים של התורה שמבחינת הלב, הם צריכים להגיע לפרטי הפרטים היותר קטנים. עד כאן ברור. בשעה שרוח הקודש, אני קורא עכשיו את פסקה ת' שבפרק ג', באיזה עמוד זה משתנה לפי המהדורות, לכן אני לא רואה לנכון דווקא לציין את העמוד, למרות שמשל מהדורת אור עציון שאני משתמש בה זה בעמוד כף ג', אבל במהדורות אחרות זה בעמודים אחרים. בשעה שרוח הקודש הנובע מכנסת ישראל שורה על האדם. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יבוא. טוב, יש פה הרבה מושגים שמובלעים במשפט הזה שקראנו, שרוח הקודש מתחלק לשני סוגים, לפחות. יש רוח הקודש שנובע מכנסת ישראל, ויש רוח הקודש שלא נובע מכנסת ישראל. הוא יכול לנבוע מצלם אלוהים שבאדם, יכול לנבוע מנשמת הכלל האנושי, יכול לנבוע אפילו מנשמת ההוויה. כלומר, יש מדרגות שונות של רוח הקודש. אבל יש רוח הקודש שנובע מכנסת ישראל. מה זאת אומרת? האדם חש את דבר השם השורה באומה, בגורל הלאומי. רוח השם ששורה ברוח הלאומי זה תורה שבעל פה, לא? נכון? הרי מה זה תורה שבעל פה? זה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל. כן. אני לא יודע אם זו הדרגה העליונה ביותר, אבל זאת דרגה. יש רוח הקודש של פרט. למשל, יש אנשים בעולם כולו. אמן. תודה. יש אנשים בעולם כולו, בין מישראל, בין מן העמים, שיש להם רוח הקודש. הם רואים דברים שאתה ואני לא רואים. אתה הולך אל האדם הזה ואתה אומר לו, עבדו לי האופניים. מה, זה בעיה? בחורשה שם, מאחורי תחנת הדלק, מצד שמאל, בעץ השלישי, שם זה נמצא. אתה הולך, מוצא. אז יש להם רוח הקודש. אבל רוח הקודש הזאת היא רוח הקודש פרטית, שאיננה נובעת מהגורל הלאומי, לכן היא לא נוגעת לעניינים לאומיים, היסטוריים כוללים. לעומת זה, אם אתה הולך אל הרב קוק, ואתה אומר לו, כבוד הרב, איפה האופניים שלי? יגיד לך, הרב קוק, לא למדתי את זה. תשאל אותו, האם הרצל זה הגאולה? כן, זה הגאולה. איך אתה יודע? רוח הקודש של האומה. זאת אומרת, יש עניינים המחוברים אל הכלל, יש עניינים מחוברים אל הפרט. ייתכן גם מחוברים ליותר מזה. בסדר. אבל רוח הקודש הנובע מכנסת ישראל, זה מה שנקרא בעצם תורה שבעל פה. כי התורה שבעל פה זה התורה דרך האומה. וזה דבר השם. אז יש קשר. מי שיש לו רוח הקודש הנובע מכנסת ישראל, הוא גם מבין את המהות של התורה שבעל פה. בלי זה הוא לא מבין. למשל, יש על דוד המלך נאמר והשם עמו. מה זה השם עמו? שהלכה כמותו. על דוד המלך, שהייתה הלכה כמותו. ואצל יונתן בן שאול, הבן של שאול המלך, ידידו של דוד, כתוב שהוא הגדול בתורה, אבל לא היה השם עמו, כלומר לא הייתה הלכה כמו. וזאת הסיבה, ככה אומר התלמוד, ששאול היה מקנה בדוד. כן? מדוע הבן שלי אין הלכה כמותו, ועוד דוד הלכה כמותו. מה המשמעות שהלכה כמו דוד? הלכה כמו דוד, המשמעות היא שדוד מבין את רוח האומה. הוא מחובר אל נשמת הכלל. ולכן הוא ראוי להיות המלך. יוצא לפי זה שאדם שאיננו מחובר אל כלל האומה, לא יכולה להיות הלכה כמותו. מובן? זה בלתי אפשרי. טוב, בואו נראה. בשעה שרוח הקודש, מה? לא, 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 לא. לא דיברנו על רוח הקודש והקשר לתורה שבעל פה. דיברנו על רוח הקודש הנובע מכנסת ישראל והקשר לתורה שבעל פה. ודאי. כי מה זה תורה שבעל פה? זה דבר השם דרך האומה. נכון? מה לא יודע? אז מה זה כן? תורה שבעל פה, יש שם המילה תורה? כן, תורה זה דבר השם? כן, אז את זה אתה כן יודע. עכשיו, בעל פה, באיזה פה? של משה רבנו רק? של כל הדורות, כן? כל הדורות, של כל החכמים וכו'. זאת אומרת, מה שהכנסת ישראל מדברת, זה דבר השם. איך יכול להיות שאנחנו בני אדם, אתה ואני, מה שאנחנו אומרים זה דברי תורה. איך זה יכול להיות? אז זה דברי אדם, זה לא דברי השם. נכון? לכאורה. אנחנו טוענים שזה כן. כל מה שבמשנה, בגמרא וכל הדורות, אנחנו אומרים זה דבר השם. איך זה דבר השם? כי זה דבר השם דרך האומה. עד כאן זה ברור. אז אם כן, אתה כן יודע שתורה שבעל פה זה דבר השם דרך האומה. עד כאן אתה יודע? בסדר. עכשיו, אם התורה שבעל פה זה דבר השם דרך האומה, איך אני יכול לעמוד על מהותה של תורה שבעל פה? אני צריך בשביל זה להתחבר אל רוח הקודש, ששורה, שנובעת, אתה נכון, מכנסת ישראל. הגיוני או לא? הגיוני, אז זה מה שאמרנו. עכשיו, אפשר לקרוא את זה שוב. כן, בבקשה, אדוני, דבר.
כשבן אדם אומר תורה,
כן.
אז שאיזשהו מגמה
קטנה
של רוח הקודש.
כשאדם אומר דבר תורה, זה רוח הקודש לא קטנה, אלא זה הרוח הקודש של משה רבנו, שזה נבואה של אספקלריה המהירה. שאנחנו שואבים ממנה דברי תורה. בסדר? בשעה שרוח הקודש נובע מכנסת ישראל, הנובע מכנסת ישראל שורה או שורה על האדם, רואה הוא בעיניו איך שכל תורה שבעל פה כולה, הנה אתה רואה, הוא יכול עכשיו לעמוד על מהותה של תורה שבעל פה. מה הוא מבין? שכל תורה שבעל פה כולה לכל פרטיה, היא הסתעפות שורש רוחה הקדוש של האומה. כלומר, הוא לא רואה את התורה שבעל פה בתור אוסף לא מאורגן של פרטים, אלא הוא רואה איך שכל הפרטים האלה נובעים משורש אחד. עד כאן מובן? כולם הם בעצם הביטוי של אידאה אחת. וכולם יחד. הפרטים ופרטי הפרטים. והייתי מוסיף פרטי פרטי הפרטים. מציגים הם במלוא החיים וההורה את נשמתה בכל מלוא קומתה. עד כאן ברור. ומתוך האהבה הגדולה שמתגלה בנשמה להאומה כולה וכל סגולת נשמתה, כלומר האהבה שיש לו, כן, לכל האומה, מתפשטת אהבה טהורה תמידית עליונה על כל תורה שבעל פה. כלומר, אם אני אוהב את כלל ישראל, אני גם אוהב את כל התורה שבעל פה, שבאומה הזאת. והאהבה מבהקת את ההכרה של הפרטים, ומחדדת את הכישרון להוציא דבר מתוך דבר בבינת אמת, וממנה חוזרת החיבה בקודשה העליון לתורה שבכתב ברום תפארתה. כן? כלומר, מתוך שאני התאהבתי בתורה שבעל פה, אז אני ממילא מאוהב בתורה שבכתב, כי הרי יש קשר גדול בין שתי התורות. אם התורה שבעל פה כל הזמן נסמכת על התורה שבכתב, או מביאה את התורה שבכתב, אז ברור שכשם שהתורה שבעל פה אהובה, אף תורה שבכתב אהובה. שימו לב שזה הפוך מן ההבנה ההמונית. ההבנה ההמונית אומרת, תורה שבכתב היא הבסיס, היא העיקר, זה הספר. אחר כך יש תורה שבעל פה, זה פרשנות, אני יודע איך לעכל את זה. לפעמים אני מצליח לעכל, לא מעכל, אומר, זה כן פירוש הפסוק, זה לא פירוש הפסוק, קשה לי. אבל לפי מה שהרב אומר, זה בדיוק הפוך. אנחנו קודם כל מתחברים אל רוח הקודש שבכנסת ישראל. מתוך כך גם אחד הקניינים הגדולים של כנסת ישראל, שזה התורה שבכתב. כן, בבקשה.
מצוות, כמו שאנחנו עושים אותם היום, בפיפוקים, בפרטים, זה תורה שבעל פה?
המצוות זה מצוות, זה לא תורה. אז זה בא מהתורה שבעל פה, ודאי. איך אני יודע מה עושים? כן? אני לא יודע, אף פעם לא קיימתי מצוות, רוצה לקיים. איפה אני הולך? לספר או לאנשים? לאנשים, ברור. הספר היא רק יבלבל אותי. במיוחד שאני גם לא אבין אותו, נכון. אני הולך לאנשים, אני אומר, תראי, איך שומרים שבת? זאת אומרת, תבוא, תאכל אצלי שבת. נכון? זאת אומרת, בלי זה, זה יהיה בלתי אפשרי. כן? ושניהם מיחד, כמו שתי התורות, מתנוצצים בגוונים מהירים, נהירים, סליחה, בתור שורש נשמת האומה וענפיה. כלומר, אז מתברר החיבור הזה בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, מבאר לי מהו שורש נשמת האומה. מתוך כך גם ענפיה. זה כמו שאדם רוצה ללמוד איזשהו נושא. איך הוא לומד את הנושא? הוא לומד את כל הספרות ששייכת לנושא, הולך לחוג שבו עוסקים בנושא, פוגש אנשים שעברו את הנושא, חוקר בעצמו וכדומה, נכון? אחרי כל המחקר הגדול שאדם חקר, פתאום הוא מצליח לבנות איזושהי תיאוריה, איזושהי הכרה כוללת, שכל הפרטים הם בביאור של אותה ההכרה. למרות שהוא לא התחיל מן ההכרה הכוללת, הוא התחיל מהפרטים, אבל מתוך הפרטים נוצרת אצלו אינטואיציה של הנושא הכללי. מכיוון שהדברים האלה ברורים כשמש בצורה, כן, בבקשה.
הרב פה מתאר, אם אני נכון, שזה לא מגיע מהפרטים, זה מגיע מתוך זה שהוא מגיע
לרגש של
רוח הקודש.
זה נכון, אבל יש הבדל בין רוח הקודש לבין ההכרה. הוא מתחיל, תחילת הפסקה ברוח הקודש, המשך הפסקה בהכרה. רוח הקודש זה חווייתי. יש לי חוויה של מפגש עם כנסת ישראל. חוויה אדירה. אבל היא עוד לא מבוארת בתור הכרה, בתור חוכמה. בסדר? ואני גם לא יודע בדיוק מה עושים עם זה, ומה קורה אם יש פתאום איזה פרט חדש. ברור? אני צריך לקנות את הכישרון הזה. לכן, למשל, פעם שאלו את החפץ חיים על משהו שהוא אמר. שאלו אותו, איפה זה כתוב? אז הוא אמר, מה? איפה זה כתוב? כאן זה כתוב. מה זאת אומרת, כאן זה כתוב? מה, כל אחד יתחיל להגיד מה שאני מרגיש, זהו. אלא החפץ חיים אומר, תשמע, אני למדתי כל התורה כולה, אז מה שאני חושב זה תורה. יש בזה צד של אמת. זה עירות באמירות האלה, אבל יש צד של אמת. כאן זה כתוב. אפשר בלי רוח הקודש להתחיל, אבל זה יותר קשה. כי אז, אם אדם מתחיל בלי חיבור לרוח הקודש בכנסת ישראל, אז קשה לו לעכל את כל ריבוי הפרטים. מצד שני, הרי רוח הקודש זה מדרגה עליונה מאוד. איך אפשר להתחיל עם זה? נכון? אז צריך להתחיל ללכת ללמוד אצל רב שיש לו רוח הקודש. ברור? כן. אני לא מבין מה הקשר בין שאלתך הנפלא לבין הנושא הנלמד. אתה שואל, בין חמש למקרא, האם... מה... אתה יודע מה, אני מקבל מה שאתה אומר. אני מקבל מה שאתה אומר. עד גיל חמש, אדם לומד רוח הקודש, אפשר לומר. כן, הרי בין חמש למקרא. לפני כן, הוא לומד מה שנקרא אווירה של יידישקייט בעברית. כן? מה זה יידישקייט? זה סגנון החיים, האינטואיציה הבסיסית של היהדות. בלי זה אתה לא מבין על מה מדובר. כן, הרב אשכנזי היה רגיל לומר שיש ביהדות תורת הרב ותורת האב. יש שתי תורות שונות. תורת הרב היא מבוארת בפסוק ועשית ככל אשר יורוך. לא תסור מפני שכל אשר יגידו לך. תורת האב זה שאל אביך ויגדך, זה כניך ויאמרו לך. יש מחלוקת בתלמוד, הנה אנחנו מתקרבים לחנוכה, יש מחלוקת בתלמוד מאיפה למדו את המצווה להדליק נר חנוכה. אנחנו וציוונו להדליק. נשאלת השאלה איפה ציוונו. אז יש שם בתלמוד שתי תשובות. תשובה אחת, מילות אסור. תשובה שנייה, שאל אביך ויגדך. אז יש יסוד לאומי גם בדלקת נר חנוכה. ומכאן הדעה ההלכתית שמברכים וציוונו על מנהגים של האומה. נכון? כידוע, שהרי נהגו אחינו הספרדים ואחינו האשכנזים לברך על ההלל בראש חודש. נכון? לאיפה זה בא, שמברכים על ההלל בראש חודש? זה רק מנהג. זה שאל אביך ויגדך. כן. טוב. כן. הברכה ביום העצמאות זה משהו אחר לגמרי. זה תקנה. הברכה ביום העצמאות זה תקנה של הנביאים. משהו אחר לגמרי. בסדר? הנביאים תקנו. טוב, פרק ד'. כל התורה כולה. אני חש בהבעת פניך איזושהי תמיהה.
זה לא קשור.
לא קשור. טוב, בסדר. כל התורה כולה. אנחנו כאן עסוקים בפרק ד' בנושא שהרבה פעמים מתייאשים ממנו. למשל, אדם אומר, אני ללמוד תורה אני יכול. אני יכול אפילו להקדיש לזה הרבה זמן, כמה שנים ואפילו קביעות יומית. אבל כל התורה כולה, איך אפשר? יש הרבה פעמים איזה ייאוש כזה. האמת היא, כל זה בא מחוסר מתודה. אם לומדים בצורה שיטתית, אין שום בעיה, תוך 10 שנים של לימוד, מאז שפותחים את החומש, להקיף את כל התורה כולה. זה בהחלט אפשרי. לא את כל עומקיה של התורה, ולפעמים יש כמה פרטי פרטים שיחסרו ללומד. אבל שייכות והיקף של כל התורה כולה זה בהחלט אפשרי. אם לומדים בצורה מתודית, כראוי. הרי כבר אמרו רבותינו במשנה, טוב שהזכרת לי שיש משנה כזאת, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. אז מה עשה אדם מגיל 5 עד גיל 10? נגיד 9 בעצם יוצא, 5, 6, 7, 8, 9. זה המון זמן. כן, 5 שנים האדם עבר, מה הוא עשה? למד את כל המקרא. כמה ספרים זה המקרא?
24.
אז אם אני מחלק, נגיד, באופן ממוצע, זאת אומרת, 5 ספרים לשנה. זאת אומרת, כל חודשיים אפשר לגמור ספר. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי-עשר, תהילים, משלי, איוב, 5 מגילות, רות, שיר השירים, אסתר, קהלת, אסתר, איכה. דניאל, עזרא נחמיה, דברי הימים. לא, גמרנו. כמה זמן זה כבר לוקח? 5 שנים נתנו לנו חכמים לדבר הזה. כנראה שבחמש שנים האלה אדם יודע את התנ"ך כמו שהוא יודע את מספר האצבעות שלו. כן, מה אתה אומר?
אם פשוט לקרוא את בראשית כמו ספר, לא באמת תהיה לבאדם חיזה.
למה לא? אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, ללמוד שטחי? אז הוא אומר, מה הברירה שלך, ללמוד לא שטחי? אתה לא תלמד. תלמד שטחי לפחות. תתחיל עם שטחי, זה מצוין שטחי. יחי השטחי, שטחי לשלטון. או צריך ללמוד שטחי. אחר כך, כיוון שלמדת בשטחיות, אתה גם יכול להעמיק. אבל לא למדת בשטחיות, לעולם לא תעמיק. בסדר? אז זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. אני ממליץ על המתודה הנכונה, ושהיא ללמוד את התורה. אתה יודע, זה משהו מדהים. אנשים מסוגלים שנים לבלות על ספסלי בית המדרש, והם לא יודעים את התורה. אז חמש למקרא, עשר למשנה. כמה זמן בשביל ללמוד את המשנה? חמש שנים! גיל 10, 11, 12, 13, 14. כל זה נתנו לך. חמש שנים ללמוד את המשנה. אם אתה לומד 18 פרקים של משנה ביום, תוך חודש גמרת את כל השישה סדרי משנה. אתה לומד 18 ביום. אבל לא ביקשו ממך בחודש לגמור. ביקשו ממך בחמש שנים לגמור. נו, זה כזה מסובך. אתה לומד חצי פרק בשבוע. אתה גומר את זה בחמש שנים. ואתה יודע את זה טוב. כי הרב שלך, הוא יודע את התורה שבעל פה. הוא לא עכשיו מגלה את המשנה. אחרי שיש לך כבר כל החומש, כל התנך וכל המשנה, מה זה בשבילך 15 לגמרא, לתלמוד? 15, 16, 17, 18, 4 שנים, גמרת את כל השס. עם תוספתא, ועם רש"י ותוספות, ועם הראשונים. גיל 18, לחופה, זהו. כי הרי חייב אדם ללמוד תורה ואחר כך לישא אישה. אם אמרו ב-18 לחופה, אז כנראה שזה אפשרי. למה? תגיד, לא גמרתי, זה נכון. אחר כך תתחיל באמת ללמוד בעמקות. אז מה יהיה בעיה? תלמד את הרמב״ם. טור, בית יוסף, שולחן ערוך, עם נושא כלים. מי שכבר יודע את כל השס, ישר והפוך, את כל התנ״ך, מה זה בשבילו? תוך כדי שהוא גם עוסק במלאכתו, כדי לפרנס את משפחתו, יוצא למילואים, כדי להגן על המדינה. מה כזה מסובך אפשר לחשוב? כן, זה לא פותר אותך כמובן מלמוד את ספרות המוסר, ספרי המוסר היסודיים, והשירה, והדקדוק, וספרי האמונה הבסיסיים, והקבלה. אדם כבר מגיע לגיל 40, הוא כבר למד את כל הקבלה כולה, שאומרים, לא, לפני גיל 40, כבר גמרתי, מה אני אעשה? מה יעשה מכאן ואילך? יש ברוך השם הרבה דברים שאפשר לעשות. בסדר, אבל אני לא מבין, לכן הטענה שאי אפשר לעסוק בכל התורה כולה, היא טענה מופרכת. היא נובעת ממתודה לא נכונה בלימוד. עד כאן ברור. טוב, מתוך כך, עכשיו, המושג של כל התורה כולה זה לא רק כל הידיעות. זו תפיסה שרואה את התורה כמכלול. כי אם אדם נגיד למד רק את ספר בראשית, אז התורה כולה שלו זה תורת בראשית. הוא למד רק את ספר ויקרא, הוא רואה את כל התורה כולה דרך ויקרא. למד רק בבקמה, כל התורה כולה אצלו זה נזיקין. למד רק מסכת נידה, כל התורה כולה זה בשבילו ענייני אישות. לכן צריך, בשביל האיזון הנכון של דברי תורה, לעסוק במכלול. כן, בבקשה אדוני.
רק צריך לדעת איך מניעים ילד בן חמש.
איך מניעים ילד בן חמש? יש בשביל זה כלי נפלא, הנקרא סוכריות. הסוכריות זו מתנה עליונה שנתן הקדוש ברוך הוא בעולמו. כיצד לשכנע ילד בן חמש ללמוד?
ילד בן
13, אתה נותן לו אופנוע. אתה תדע את כל המשנה, תקבל אופנוע. מה הבעיה?
אנשים כמוני.
מי שפיסס את הגל אכל אותה, מה אפשר לעשות, וואי, משהו. אבל גם זה לא בלתי אפשרי. יש אסטרטגיה של הקביעות. אנשים חושבים, טוב, עכשיו אני אלמד תורה. אני שחררתי עכשיו 5 שעות. תשמעו, חבר'ה, אני עכשיו ארביץ. אחרי חצי שעה אתה גמור. ברור. עדיף שאדם ילמד 20 דקות ביום, אבל כל יום, מאשר פעם אחת 6 שעות. כי אם אדם לומד כל יום 20 דקות, אבל כל יום, אין שום ספק שהוא יקיף את הכל. אם הוא כולל ב-20 דקות האלה גם חזרות. היום אני לא אלמד דבר חדש, היום אני אחזור. ואז הוא ידע. ברור, כן. הנה, זה הטעויות הנפוצות. דיברנו. הלאה. ההכרה הגדולה. עכשיו, מתוך כך אנחנו ניגשים אל פרקו הרביעי של הספר של רבנו הגדול. כל התורה כולה. ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש בכלל, מביאה את המחשבה לזכירת האחדות שלהם. כלומר, אם אתה חושב בצורה כוללת, אתה מחפש גם את האחדות. ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. כן, איך כתוב? לקה מידי... ידעתי שתגיד את זה. כולם אומרים, לא, זה לא נכון, אין משפט כזה. אומרים, לקה מידי דלר מיזה באורייתא. אין דבר שלא רמוז בתורה. איפה? יש המון דברים שלא רמוזים בתורה. אלא מלא, הביטוי בחזל זה לקה מידי בנביאי וכתובי דלה רמיזה באורייתא. אין דבר בנביאים ובכתובים שלא רמוז בתורה. וזה נכון. כן? אני הכרתי יהודי אחד, הרב יצחק וייל, זכרונו לברכה. הוא כתב חוברת, הוא הביא לי כתב יד. הוא קרא לה רמיזה דאורייתא. הוא יראה איך כל פסוק במשלה רמוז בתורה. כן? כל פסוק במשלה אפשר למצוא. מה המקור שלו בתורה? אם רוצים, צריך לחקור, זה לא פשוט, אבל יש. אז מה שאומר כאן הרב? נמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. והתורה, מה אתה רוצה?
הזכרתם קודם שצריך ללמוד מאנשים בעלי רוח הקודש.
כן.
מה אנחנו עושים כאן?
מה עושים היום? לומדים מאנשים בעלי רוח הקודש. מה זאת אומרת ללמוד מאנשים בעלי רוח הקודש? הרי תמיד בכל האומה, יש ראשי בני ישראל. ראשי בני ישראל כותב הרמב"ן, בכל דור ודור, האדם הגדול באומה, יש לו רוח הקודש. אז מה, כולם לומדים אצלו? לא. אבל הוא משפיע מרוחו, הוא על האווירה הכללית של מה שנעשה. הרב קוק. כן? הרב קוק הוא גדול הדורות האחרונים, במובן הזה, שרוחו היא משפיעה על תורת בנו והרוח של תלמידיו. כלומר, יש רוח הרב קוק האב, הרב קוק הבן, ורוח הקודש של תלמידיו. לא, זה אומר שיש פה, בכל כמה דורות יש מי שמטביע את החותם. כן? הרמב״ם היה אחד כזה גם, בדורו. כלומר, בדורו ובדורות שאחריו. יש לפעמים ככה פולסים כאלה של רוח הקודש. לכן אנחנו יונקים מהרוח הזאת. אני יודע, כלומר, אנחנו מצפים להתחדשויות, כלומר, סך הכל, תורה זה כמו חומר רדיואקטיבי. זה משפיע, ואחר כך המושפעים הם בעצמם הופכים להיות רדיואקטיביים. כן. כן. ש... יש כאלה שלא מוכנים לקבל את תורת הרב קוק. למה? כל החילונים מקבלים את תורתו של הרב קוק. כי כל החילונים, הם בונים את מדינת ישראל. אז זה כבר המון. זה מיליונים. מי לא מקבל עוד? לא הבנתי. עכשיו, אולי, תראה, לא כולם זוכים. זה ברור. לא כולם זוכים. טוב, אז איפה היינו? כן. מה זה אומר שהנביאים והכתובים רמוזים בתורה? זה אומר שהנביאים והכתובים הם הוצאה אל הפועל של רעיונות שגנוזים בתורה. ואני אסביר למה הכוונה. יש אצל הגויים טענה שהתנ"ך זה ספר נפלא, במיוחד דברי הנביאים. ותורת משה מבחינתם זה טיוטה, זה משהו קשה, דינים, הלכות. זה משהו פחות רציני. איך הם חושבים? הנוצרים בעיקר, הם מאוד מתפעלים מדברי ישעיהו, מיכה וכדומה. תורת משה לא כזאת מעניין אותם. זה בגלל שהם לא יודעים את הסוד של הגרעין ושל החיטה. אתה רואה חיטה שנותנת קמח, ומהקמח הזה עושים לחם. כשאתה גורל גרגיר החיטה, נראה לך שאין מה לאכול שם. כן? אבל הכל התחיל מהגרגיר. זה הכוונה. אז ככה הנביאים והכתובים הם כמו צמיחה מתוך גרגיר של תורת משה. טוב, אז בואו נקרא עוד פעם. ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש בכלל, מביאה את המחשבה לזכירת האחדות שלהם. ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה, והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושת העליונה, בכל אלוהים חיים. כלומר, מה הביטוי הכולל את כל התורה כולה? כל דברי אלוהים חיים. איך אומר משה כשהוא חוזר בפרשת ואתחנן על תיאור מעמד הר סיני? הוא אומר, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים, זולתי כל. למה התכוון משה כשאמר כל דברים? או כל, או דברים. דברים זה, דבר, זה עצם הדברים, הדברים מפורטים, תעשה המצווה הזאת, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא יהיה חיילים אחרים, אנוכי השם, זה נקרא דברים. אבל מאחורי הדברים עובר איזשהו קול. הקול זה האותנטיות, הסימן שזה דבר השם. אפשר להגיד, זה כמו שמשל אני מדבר עם מישהו, אני לא יודע אם הוא אמר את האמת, לא אמר את האמת, אבל באינטונציה שלו אני הבחנתי אם זה היה אמת או לא. ניכרים דברי אמת. יוצא שבמידה מסוימת, הדברים זה יותר מפורט, יותר מפורש, אבל הקול הוא הבסיס. הרמב״ם אומר בספר מורה הנבוכים, שעם ישראל שמע בהר סיני רק קול, לא שמע את הדיבור. ואילו משה שמע גם את הקול וגם את הדיבור. אז זה נשמע כאילו שמשה במדרגה עליונה יותר מהעם. אבל אפשר לומר שהרמב״ם מתכוון למשהו אחר. שהעם שמע את הקול. כלומר, שמע שזה דבר השם. הרי זה בשביל מה הם רצו את מעמד הר סיני, העם. כדי לדעת האם משה אומר בלוף או לא, נכון? שמעו את הקול, יודעים שמשה לא מבלף. ברור. לא מבלף, הכוונה לא מרמה. לישון בלוף. כן. מה אתה אומר? נכון. כל מעמד הר סיני הוא רק עדות שמשה לא משקר. שנאמר, ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך בעבי ענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם.
אם הם שומעים את הקול הזה, הם גם מקבלים נבואה בעצמם.
נכון. זאת אומרת, לא מפי משה אנחנו יודעים שהשם דיבר, אלא מפי השם אנחנו יודעים שהשם דיבר. ומתוך כך, שכיוון שמענו אותו מדבר אל משה, משה נאמן עלינו. מובן? לא, מה? היה יכול להיות מצב הפוך. מגיעים להר סיני, משה עולה אל ההר, יורד מן ההר, אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי כך וכך, תאמינו לי. טוב, אתה נשמע מעניין. מאמינים לך. אבל לא הייתה ראייה. נכון? לכן העם אמר למשה, תשמע, כל מה שאתה מדבר, עם כל הכבוד לך, אתה לא אלוהים. רוצים לשמוע את דבר השם. רוצים לדעת שזה מת השם באמת. אז הייתה נבואה קולקטיבית, באמת. לא, שמענו אותו מדבר אל משה. זה נבואה. זה כמו שני סוגי דיבור. למשל, עכשיו אני מדבר איתך, נכון? עכשיו, חיים שיושב לידך, הוא שומע שאני מדבר איתך. דיברתי איתו או איתך? דיברתי איתך מתוך כוונה ש... רגע! דיברתי איתך מתוך כוונה שחיים ישמע. נכון? אז גם זה, בעצם דיברתי גם איתו. כך אותו דבר, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בהר סיני, אבל הוא אמר, אתם שומעים שאני מדבר איתו? מובן? ולכן, אפשר לומר, קיבלנו נבואה קולקטיבית, המעידה על כך שמשה לא משקר. אם תרצו, בשפה יותר פשוטה, איננו מבלף, מלשון בלוף. עד כאן ברור? זה ברור? כן, אוקיי, נפלא. כן, בבקשה, דבר.
אז אם היה כבר את קריאת ים סוף, בעשרת המקום, שזה גם היה קולקטיבי,
זה דיברנו הרבה על השאלה הזאת, בשיעורים על מתן תורה ותורה מן השמיים ועל פרשת יתרו. כל אלה מוקלטים היטב בארכיון של ערוץ מאיר. לך ותראה, לך תשמע. כן? טוב. ובכן, איפה היינו? ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה, והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה, בכל אלוהים חיים. הנה, זה אומרים את הביטוי הזה, כל אלוהים, זה לא ביטוי סתמי. שכל אשר נשמתו חיה, מקשיבו ושומע את הקול הגדול הזה. ההולך ובוקע בכל התורה כולה. כלומר, אם יש לך כל התורה כולה, אתה תשמע את הקול הזה. אין לך כל התורה כולה, אתה לא תשמע את הקול הזה. וכנסת ישראל, לכל דורותיה, מכירה היא את היסוד הגדול הזה, של אחדותה של תורה, ומדבקת היא בו בכל ליבה ובכל נפשה. יודעת היא שתורת השם תמימה, כלומר שתורת השם היא תמימה. יודעת שתמצית נשמתה המאוחדת נובעת היא מאור המאוחד אשר לתורת אמת זו, שאור השם אחד מופיע בה בבליטה מחוברת באש שחורה על גבי אש לבנה, והיא שמה כל מעיינה במקור חייה זה. טוב, מה זה הביטוי הזה, אש שחורה על גבי אש לבנה? זה ביטויים במדרשים, יש פה מקורות מובאים למטה, שיש, שהתורה היא אש שחורה על גבי אש לבנה. טוב, אש אני מבין, מה זאת אומרת אש? האש זה המקור של כל מציאות, מה שהיום מכנים בשם אנרגיה. היסוד האנרגטי שמאחורי הכל זה אש. אבל מה זה לבנה? הצבע הלבן הוא צבע בולע. אף על פי שמבחינה מדעית זה בדיוק הפוך, כן? הלבן דוחה את כל הצבעים. אבל הלבן זה מה שמוחק. כן? עיין ערך, טיפקס. בלי קשר ללהקה, מדובר על החומר הלבן, הנוזלי, המגעיל הזה שמתדבק ומלכלך לך את האצבעות. שבו מוחקים, נכון? פעם היו משתמשים בזה הרבה, לפני שהומצאה המקלדת.
כן.
מה?
הוא יותר מכסה.
הוא יותר מכסה, נכון. אבל למה הוא מכסה? כי הוא רוצה להחזיר למצב שלפני האות. הרי האות היא שחורה, ושמת אותה על גבי לבן. יוצא לפי זה שכל אות היא על רקע לבן. הלבן הוא אפילו מתחת לאות. אז מה זה הלבן הזה? הלבן זה האחדות. אחדות. האחדות הבולעת, המחלה, הזרימה האינסופית, אינסוף. אם אני באינסוף, אני מתפרק כדג בתוך האוקיינוס. מתפרק. לעומת זה, האות השחורה זה הספציפיות. זה האות הזאת ולא אות אחרת. זה א', זה לא ב', ב', זה לא ג', זה לא א'. זאת אומרת ש... האות זה ייחודיות. יש בה, כשיעקב רוצה לצאת מן הגלות, הוא מבקש את שכרו. אז מה הוא רוצה? איזה בעלי חיים הוא רוצה? אלה שיש להם נקודות. נכון? עקודים, נקודים וברודים. הוא לא רוצה לבן. את לבן הוא משאיר, את הלבן הוא משאיר ללבן. ויאמר יעקב, ראה העתודים העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. זאת אומרת, הלובן, העליון, הוא מסוכן עבורנו. התורה היא הבקיעה של השחור מתוך הלבן. אש שחורה, הרבה אש לבנה. הייחודיות, הספציפיות. בסדר? אלא מה? תמיד צריך לזכור שמאחורי האות השחורה יש לבן. כלומר, זה היסוד הכללי שמאחורי היסוד הפרטי. ויש גם לבן מסביב לאותיות. נכון? זה נקרא מוקף בגביל. הלבן מקיף את הכל. יוצא לפי זה שכאשר אני לומד אות, אני יכול ללמוד את השחור, אני יכול ללמוד את הלבן שמקיף אותה. בעולם הזה אנחנו לומדים את השחור, לעתיד לבוא, אנחנו נלמד גם את הלבן, שנאמר... והיו עיניך רואות את מוריך, ולא ייכנף עוד מוריך. כן, בבקשה. מה זה שכנסת ישראל מכירה? לא כל כך ברור לי, האם אתה שואל על הביטוי מכירה או על הביטוי כנסת ישראל? טוב, כנסת ישראל, אפשר לומר, זה אותה ישות כללית, חיים. הכנסת ישראל זאת אותה ישות כללית המופיעה במהלך הדורות. כן? אבל היא רק מופיעה במהלך הדורות, היא לא כלל הדורות, היא הרבה מעבר לזה. אבל גם אנחנו שייכים לה, זה כנסת ישראל. אפשר לקחת את כנסת ישראל בתור אישיות. ואנחנו רואים במדרשים שהרבה פעמים יש דיאלוגים כאלה, שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל ביתי. מה זה ביתי? זה מישהו? כן, זה מישהו. כן? ולכן יש לכנסת ישראל הכרה. ההכרה שיש לכנסת ישראל חודרת גם אליי, בתור אחד מבניה של הכנסת הזאת. מובן? כן. בין האש. לא, הסברתי מה זה שחור ולבן. זה דבר אחד. הסברתי שהתורה היא, אפשר לומר, כמין אנרגיה מפעילה את כל היש. לכן היא אש. אבל איזה אש זו? אש של הספציפיות מתוך הבלילה. שחור מתוך לבן. זה מה שאמרתי. דבר פשוט, לא? טוב. אז איפה היינו? יודעת, רגע, כן. והיא שמה. כל מעיינה במקור חייה הזה. אבל בעצם מה שזה אומר כאן, הרב מזמין אותי ללמוד את התורה שבכתב. ואת הנביאים ואת הכתובים. ולראות איך שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. ולראות איך שהתורה כלולה בכל אלוהים. ושכל אלוהים מגלה את האחדות של תורת השם. ומשם כנסת ישראל, וגם אני בכלל זה, שואב חיים. פשוט. מה? כל, בקוף. באות קוף. כן. כן. לא קף. קוף. בעולם. גם לאחרים. והיא שמה כל מעיינה במקור חיי הזה, בטוחה היא, שהוא לה מגדל עוז. יודעת היא שכל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא. כן, הרי כולם מכירים דברי הרמב"ן. הרמב"ן, בהקדמתו לתורה, שכותב שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שמות. נכון? אבל חז"ל הלכו יותר רחוק מהרמב"ן. אמרו שכל התורה כולה זה שם אחד. כי כל השמות הם ביטויים של שם אחד, מגמה אחת. נכון? על זה נאמר, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוהינו. אמרו חז"ל, מה זה כי שם השם אקרא? כשאני קורא בתורה. כן? מכאן למדנו ברכת התורה. כי שם השם אקרא, כי אני קורא את שם השם. מה זה שם השם? תורה. אבל מה זה שם? מה פירוש המילה שם בכלל? יוחאי. כן, מה פירוש המילה שם? תואר. לא, כי תואר זה תואר. לא, אז רגילים, אלה שמושפעים מהפילוסופיה, ואתה לא היחיד, יש הרבה בספרות היהודית, אומרים שהמילה שם פירושה המהות. נכון? אבל זה לא נכון. זה בפילוסופיה. השם אמור להיות המהות או לגלות את המהות. לפחות יש ניסיון כזה בדיאלוג קרטילס של אפלטון. אז הוא מדבר על השם בתור המהות. אתה יכולת להגיד תכונה, אבל זה רק מעכב אותי מלהגיד את האמת. זאת אומרת, שאלה אם אני אוכל או שאני אתייחס לדבריך. תכונה. כן, תכונה, כן, זה דווקא דבר חיצוני יותר. יוצא לפי זה, אם אני אומר על משהו שהוא ירוק, זה עוד לא אומר מה הוא באמת. זה תכונה. כן. לכן, אני מציע שאני אגיד לכם מה פירוש המילה שם בתנ"ך. מרשים? כן. תודה. כן. שם זה מגמה, מטרה. כמו שאתה אומר, לשם מה? מה זה לשם מה? לאיזו מטרה. זאת אומרת שבכל התורה כולה מתגלה שם אחד. שם אחד, הגה אחד, עומר אחד, שן עוד, שהכל בו כלול. מה? כן, בדיוק. כשיעקב שאל את שרו של עשיו, מה שמך, הוא רצה לדעת, תסביר לי מה המטרה של פעולתך. וכיוון שהוא היה יצר הרע, אומר הרב קוק, הוא לא יכול היה לגלות לו. כי אם הוא היה מגלה לו מה המטרה שלו, אז הוא כבר מפסיק להיות יצר הרע. כי הוא עושה עבירה לשמה, וזה כבר כמו מצווה. עיין בפנקס י' ג' של הרב קוק, שם הוא מסביר את זה. עד כאן להיום. אמרו לי פה להפסיק.